בכל רגע נתון הולך להיות ריבק להורים.
אז היית רואה את קרוננברג.
יש סיכוי. בעיקר זה היה מנולי. זה היה מעניין.
הוא אחד הבמים שהייתי חושב שיכול לעשות את זה כזה. Okay, תחפרו את הגופה שלו, כן. תכניסו חוטים ותביאו את פרנק עוז, הוא יטפל בשאר.
כן, זה...
או את קווין קלאש.
קוינברג הוא לא בן אדם שהיה נמנע מזה. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While they're devoting full time, floating under the sea. Happy as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy. It's hard 'cause they in the bowl. But fish in the bowl is lucky. They in for a worse of fate. One day when the boss get hungry. Yes, you go beyond the plate. But no, under the sea. Under the sea. Nobody beat us, fry us and eat us in fricassee. We want the land folks loves to cook. Under the sea we have to hook up. We got no trouble. Life is the bubbles under the sea. Under the sea. Under the sea. Under the sea. Since life is sweet here, we got the big here. שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, פרק המיליון ואחד, אני חושב. או 122, אחד משניהם.
של פודקאסט הקולנוע היחיד בישראל שיש לו מיליון ואחד פרקים.
או 122.
אני תום שפירה ואיתי.
אביעד שמיר.
הסופר הרשמי.
של הפרקים, כן.
כן, לא... כן, הסופר הרשמי של מדינת ישראל.
לא חיברתי ספר, אתה זה שחיבר ספר.
כן.
אני לא, סופר לא. את הפרקים.
התכוונתי סופר כמו הרוזן מרחוב סומסום.
כן.
למי שלא מכיר, למי שזה הפעם הראשונה.
122 פרקים.
זה יותר צחוקים שהיה בכל הפרקים גם יחד.
גם מצד המאזינים.
למי שלא מכיר, למי שזה הפעם הראשונה שלו, הקונספט מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן.
ככה זה עובד.
ואז אנחנו מדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ואת שניהם ביחד, ואז אתם מאזינים להם, מסיימים את הפרק ואומרים, אלו היו תובנות מאוד מרתקות על הסרטים הללו שאולי ראיתי ואולי לא.
כן, ואז אתם משתפים את הפרק, ומביאים לנו לייקים.
ומביאים לנו, לייקים פחות מעניין אותי.
ואנשים שינו על כסף.
מביאים לנו גוט שוקולד.
כן. ואנשים שיקנו אותנו ויתנו לנו כסף.
כן.
ואז אנחנו נהיה מושחתים ושמנים.
בדרך כלל, אם קונים אותך, אתה לא מקבל כסף. זה אומר שאתה עבד, אביעד.
תלוי, אפשר להגיע להסדר.
אני מוכן לקנות אותך אם אתה רוצה.
אין לך כסף. אתה לא יכול להרשות את זה.
אוקיי, בסדר. לפני שנמשיך לסרט הראשון לשבוע, נזכיר שיש דברים המכונים ספוילרים
על מטוסים. אבל לא בפרק הזה, הפרק הזה לא מדברים על מטוסים, יש ספוילרים לסרטים.
כן, אנחנו לא מדברים על הסרט מטוסים, עדיין, למרות שזה יצירת מופת, שאיכשהו דילגנו עליה כשהיא יצאה.
לא, נחכה שיהיה סרט ש...
נחכה שיהיה מטוסים שלא שנדבר על כל הטרילוגיה במכה.
כן, עדיף, נראה את הכל ברצף.
נשווה את זה ל... לא יודע, לטרילוגיות מפורסמות אחרות.
מכוניות.
טרילוגיות עצמאים של...
מכוניות כבר תהיה טרילוגיה עד אז.
אז חוץ מספוילרים, כי כמובן אנחנו הולכים לדבר על הסרטים לאורך, לרוחב וקצת לעומק.
כן, ואלכסונים גם.
אז הרע גם בדיחות מטופשות וסטיות מהנושא.
נראה שזה כבר הבינו.
ונזכיר שאפשר למצוא אותנו, את הפרקים הקודמים, בכל מיני מקומות, כמו לדוגמה.
לדוגמה, בפייסבוק. יש לנו עמוד בפייסבוק שנקרא שורה שנייה באמצע. חפשו, עשו לייק כדי לקבל עדכונים.
יש לנו עמוד באייקסט שמעלים ומחסנים את הפרקים הקודמים, ואגב, כל הכבוד אחרי... תקופה ארוכה של...
121 שבועות בערך.
שבאתר עליו ירד, זה היה בגאות ועוד קצת גאות ועוד קצת שפל. עכשיו הוא בגאות, הוא האתר מחזיק מצוין, כל הכבוד לאייקס.
נאמר שבוע לפני שהאתר מתמוטט.
כן, אנחנו נמצאים גם באייטונס, האתר שמתפעל את רוחו של סטיב ג'ובס, עליה שלום ועוד כל מיני מילים אחרות. שלום ג'ובס.
עכשיו צריך לחפש סרטים, את המילה סרטים בעברית.
כן, ולכל אחד מאיתנו ישנו בלוג לאביעד ישת.
יש לי את בשביל הזהב, בלוג שיש לו גם עמוד פייסבוק. אתה יכול לחפש אותו גם בגוגל, כרגע הוא נמצא בעמוד השני. אז אם אתם, אני אשמח אם תחפשו אותו דווקא בגוגל, כדי שתיתנו לי עוד צפיות, ואז הוא לא ייעלם.
ולי יש בלוג בשם אלילון שעשו כרגע בעברת כתובת, אז אני לא בטוח אם הוא בוורדפרס, בנט, באורג, ב-COIL,
בפייסבוק,
ב-UK, הוא בפייסבוק, כן, פשוט חפשו אלילון בפייסבוק.
עכשיו, בדרך כלל אנחנו מדברים על סרטים שימצאים בקולנוע. בשבועיים האחרונים...
זה עונת אוטופיה.
זהו, ראינו...
לא, הכוונה היא לא שהגענו לתרבות חופשייה ממחלות.
זה בלי קשר, זה קרה, זה בלי קשר.
פסטיבל הקולנוע אוטופיה בתל אביב, בסינמטק תל אביב.
כן, הביא איתו כמה סרטים יותר ופחות מדוברים. זה מהסרטים היותר מדוברים.
לא, עכשיו שאנחנו נדבר עליהם יהיו יותר מדוברים. עד עכשיו הם היו לא מדוברים, אנחנו הולכים לדבר על...
Have you ever been on your own before?
No, never.
Your last relationship lasted how many years?
12.
Sexual preference?
Women.
Any children?
No.
And the dog?
This is my brother. He was here a couple of years ago, but he didn't make it.
Good morning. 44 days left. Breakfast is served.
As you understand from your brother's experience,
if you fail to fall in love with someone during your stay here, you'll turn into an animal.
Would you like to dance?
Mind if I join you?
It's no coincidence that the targets are shaped like single people and not couples.
כן, זה היה מתוך הטריילר ללובסטר הטוב, סרטם של פיקסאר על עולם שבו דינוזאורים לא... לא?
לא, זה פספסנו.
אה, סליחה. זה פשוט הלובסטר. הלובסטר, סרטו של יורגוס לנתימוס.
בוא נגיד שכן, הוא יווני.
הוא יווני, לנתימוס. על פי תסריט של... אוקיי, אני לא הולך לנסות לקרוא את זה.
שאני אעשה את זה?
כן, כן, כן.
תסריט של אפטימיס פיליפו ויורגוס לנתימוס.
כל הכבוד לו, הוא בחר שותף לעבודה שהוא בטוח הסכים איתו.
וכנראה יווני גם כן.
כן, ובסרט משחקים... קולין פרל, רייצ'ל וייז ולאה סיידו ואחרים, הם לא יוונים.
ג'ון סי ריילי.
כן.
משחק פה.
נכון, ג'ון סי ריילי.
אוליביה קולמן.
מייקל סמיילי, איש שאותו אני אוהב כי קוראים לו מייקל סמיילי.
רק בגלל זה.
הוא נשמע כמו נפל בסרט של ג'יימס בונד כזה, מיסטר סמיילי.
כן.
למרות שדווקא...
התפקיד שלו זה לונר סווימר.
למרות שדווקא לאה סיידו הייתה בסרט של ג'יימס בונד.
כן, היא הייתה, היא בהרבה דברים בזמן האחרון.
כן, והיא אשכרה, היא בוחרת סרטים באופן מאוד מוזר, זה כזה. סרט סופר מיינסטרימי. דרמה זוכת פרסים צרפתית על שתי לסביות שלא יכולות, לא יודע.
סרט של וס אנדרסון, ג'יימס בונד.
כן. אתה רוצה לראות את ג'יימס בונד של וס אנדרסון?
לא.
אתה רוצה לראות את ג'יימס בונד של יורגוס משמו?
אני די מציתי את ג'יימס בונד לזמן הקרוב.
תודה רבה, כן. ובכן, הלובסטר, במה עוסק הלובסטר? אני אגיד או אתה?
מי שהכי גבוה. אז אני.
אוקיי.
לא יודע. הלובסטר מתרחש ב... עולם מקביל נקרא לזה, שבו אנשים מוצאים זוגיות דרך מוסד שנקרא מלון. הם מגיעים למלון, שם הם מבטרים כל הרכוש שלהם, ויש להם 45 יום למצוא זוגיות בקרב האנשים שנמצאים שם, או שהופכים לבעל חיים לבחירתם. הגיבור במרכאות של הסרט הוא דיוויד, שאותו משחק קולין פרל.
שאותו משחק את בובת שעבה בדמותו של קולין פרל של המשקל.
עם שפם. הוא בוחר, אם הוא לא יצליח, הוא בוחר להיות לובסטר, מכאן שם הסרט. הוא מגיע למלון יחד עם אח שלו, שהפך לכלב. ברגע שמקבלים את העניין הזה, די קל לקבל את השאר כבר.
אני לא חושב שקל, זה מילה שקשורה לסרט הזה, אבל קדימה.
פוגש כמה אנשים שם, גברים בודדים גם כן, נשים בודדות. ובאופן מפתיע, מתברר שכשפשוט זורקים אנשים ביחד ואומרים, אוקיי, תתחברו, זה לא כזה קל ליצור זוגיות. הם צריכים להתחיל... לשקר ולזייף כל מיני פגיעות גופניות כדי שיהיה להם משהו משותף לדבר עליו. אסור להם לעשות פעולות לבד. זה לחלוטין נשלט בידי ה... לא אחות רצ'ט, אבל...
המקבילה המלונאית לאחות
כן,
רצ'ט.
כן, אוליביה קולמן.
לא אוליביה קולמן, הדמות שהיא משחקת, כאילו אוליביה קולמן היא, אני בטוח, אישה נחמדה
ומתוקה. אני לא יודע, לא פגשתי אותה אף פעם.
לא, לא, אני מעדיף את זה מאשר להניח שהיא רודנית שמענה אנשים.
לא יודע.
אגב, יש להם רק 45 יום, אבל אפשר להרוויח עוד ימים על ידי השגת נקודות. ואיך משיגים נקודות?
ובכן, יוצאים לצייד של אנשים שנמלטו. לא הורגים אותם, זה בסדר, זה הומני לחלוטין. יורים בהם חיצי הרדמה, גוררים אותם בניגוד לרצונם למלון, ושם הופכים אותם לבעלי חיים בלי אישור אותם לאיזה. הומני.
כן.
עכשיו...
מרמני, ספרו של א' ב' יושע.
כן. הגיוני. על איש שהופך לספר.
לא קראתי את זה אף פעם.
גם אני לא. ממתי אני קורא ספר?
הנחתי שהוא הופך לכסף.
לא, לא, הוא מתחיל בתור כסף.
אוקיי, אז אם עוד לא הבנתי מתיאור העלילה, זה סרט קצת מוזר.
טיפה.
זה סרט אירופאי.
זה סרט של יורגוס לנטימוס, זה יותר דיוק.
כן.
הסרט הקודם שלו היה דוקטיף, שאני לא חושב שהוא הופץ בארץ לקולנוע.
אני זוכר אותו ב...
אני זוכר שהוא היה בטלוויזיה. ראיתי אותו בהוט פריים. סרט נוראי, לא ממליץ.
מסתבר שהיה לו עוד כמה סרטים מאז, כאילו זה האחרון שזה מתלם, אבל היה לו את אטנברג ואת אלפס. אלפס?
אלפס. סרטים של סרטי פסטיבלים בעיקרון.
כן, שזה אומר שחוגגים את קיומם אנשים שבדרך כלל לא חוגגים שום דבר אחר.
כן, והלובסטר בדיוק מתאים לזה. הוא מאוד מאוד
עצורי ואפורי. בלום, סתום, דורש כפה.
הם לא מסכים לגבי החלק האחרון. אבל מאוד עצור. וזה בכוונה.
אוקיי, כי זה העניין. הלכתי לסרט הזה כי... תיאור הלילה שלו נשמע בדיוק כמו מסוג הדברים שאני אוהב, כי הוא נשמע פרוע ומופרח לחלוטין. הוא נשמע, כמו שאמרת, זה נשמע כמו שטרי גיליאם היה חושב עליו. טרי גיליאם,
כן.
בתקופה הממש טובה שלו היה חושב עליו. ואז אתה ניגש לסרט, והוא מתנהל כמו איך שאני מדבר עכשיו.
מה שמוזר שיש קטעים זה... שאפשר להגדיר אותם כקומדיה.
קצת משעמם.
קצת מעצבן.
אז הנה, מאזינים יקרים, בתוך אביעד שרד 30 שניות שלי ואני והוא היינו צריכים לשרוד כמה? שעתיים?
כמעט שעתיים.
כן.
אבל, אני לא חושב שזה סרט גרוע.
לא, דבר ראשון, אני לא קולין פארל. או רייצ'ל וייז, או...
לא, רייצ'ל וייז הייתה מעצמנת.
או לאה סיידו.
היא גם הייתה מעצמנת. קולין פארל דווקא היה בסדר מבחינתי.
ג'ון סי ריילי עובד לו.
ג'ון סי ריילי עובד בכל דבר.
ג'ון סי ריילי...
חוץ מכנופיות ניו יורק, אבל זה לא משמעותו.
ג'ון סי ריילי הוא הבן אדם הכי סימפטי בעולם, אני חושב.
כן, אתה לא יכול לא לרצות להיות בעדו.
כאילו, אם חס וחלילה מישהו יום אחד יחליט לעשות ביוגרפיה של היטלר עם ג'ון סי ריילי, אני חושש שנראה...
הרייך הרביעי יעלה, כן.
כן, כזה. אוי, תראו אותו, איזה מסכן.
כן.
הוא רק רצה להשמיד את כל היהודים בעולם.
בסך הכל רצה קצת אירופה, מה יש? ג'ון סי ריילי בסרט הזה הוא שוב, המסכן. הוא החבר של דיוויד.
היותר מסכן, כי כולם בסרט הזה מסכנים, וכולם מדברים באותה אינטונציה מתחנחנת, מעצבנת.
שיש איזה סיבה.
יש, אוקיי, אני, בוא נגיד זה ככה, זה מסוג הסרטים האלה שאני מעריך אותם, אתה יודע, מבחינה תמטית, מבחינה רעיונית, מבחינת מה שמנסים, אתה יודע, הם מנסים להעביר מסרים מעניינים, והם מנסים, אתה יודע, לנהל דיון עם החברה המודרנית על... קונספט הזוגיות ועל קונספט של
מה אתה צריך... שבכלל, כל הרעיון של בחירות בחיים.
כן. אבל הדרך שבה המסר הזה מועבר, הייתי כבר מעדיף שהבמאי סלש כותב, שהוא אותו בן אדם אחרי הכל, עיסה איזה הרצאה, איזה טטוק או משהו על, לא יודע.
אני לא חושב שהייתי רוצה לשמוע אותו מדבר על זה.
אבל זה היה יותר קצר, הוא היה יכול לסכם את זה בחצי שעה, אני חושב.
אוקיי, אני כן חושב שהסרט ארוך מדי.
Oh, yeah.
הוא כמעט שעתיים כאמור. בשעה וחצי אפשר לגמור את כל העניינים. יש בו המון סרט שפשוט עוברות לאט, כולל פשוט שתיקות. שזה טכניקה שאני אישית גם לא כל כך אוהב.
כן, כידוע לכולם, שתיקות זה הסימן לסרטים אינטלקטואליים.
אבל בסרט הזה אני כן חושב שזה מוצדק מבחינת האופי של העולם שבו הוא מתרחש. זאת אומרת, זה עולם שבו יש מערכת חוקים מאוד מאוד נוקשה לגבי איך אתה מתנהל. זה מצב שבו אם אתה לא בזוגיות, כופים עליך למעשה להיות בזוגיות. אתה חייב למצוא לך בת זוג או בן זוג, בסדר גם עם זה, או שפשוט תפסיק להיות בן אדם. ממש ככה, אומרים, בני אדם חייבים להיות במערכת יחסים זוגית, אם היא לא מסתדרת, מספקים להם ילד. בדיחה שהקהל מאוד שחק ממנה, אגב.
זה אחד הבדיחות המשעשעות בסרט.
כן. כי זה נכון.
אתה אומר, כאילו, הסבירו לי כמה פעמים איך באים ילדים לעולם, הקטע עם...
בדיוק ככה, בדיוק ככה.
וואלה, זה לא היה אחד מהם.
מישהו הופך לחסידה. ואני חושב ש... זה בכל, זה עולם שבו הכל נורא ממושטר. האנשים שנמלטים מהמלון הזה כדי לנהל את החיים כמו שהם רוצים,
הבודדים
הם בעצמם לא מוכנים לשום סוג של זוגיות.
כן, בשלב מסוים נמאס לדייוויד והוא בורח להצטרף לבודדים, ושם באופן הו כמה אירוני הוא מוצא מישהי שהוא אוהב.
זה לא אירוני, זה סתם זו.
זה אירוני, אתה מבין? כי הוא עוזב את המקום שבו הוא צריך למצוא זוגיות, והוא מצא זוגיות בקרב הבודדים, אבל מסתבר שהבודדים, אלו שמורדים בכללי החברה, יש להם בערך אותה כמות של חוקים.
הם אותו דבר, רק
בהפוך.
כן. אצל במלון אסור לעשות דברים לבד, אסור לבן אדם לעונן, אחרת הוא נהנה של זה, בעזרת טוסטר.
זה היה סצנה קרוננברגית קצת.
כן, מסכן ג'וסי ריילי.
מזל שאין לי טוסטר בבית, כי לא הייתי יכול להסתכל עליו אחרי זה באותה צורה.
ג'וסי ריילי הגיע למסע שבו הסוכן שלו הביא לו תסריט שבו מכניסים את היד שלו לתוך טוסטר כי הוא עונן. אוקיי.
ג'וסי ריילי...
לפני 13 שנה הוא היה מועמד לאוסקר.
וג'וסי ריילי, זו התקדמות טבעית של הקריירה. כן. אני מניח.
ונאמר זאת אצל הבודדים, הם ממש מבהירים. אסור לך, מותר לך לדבר עם אנשים, מותר לך להיות איתם בקשר, אפילו להתחבק, חיבוק ידידותי. אסור שיהיה בזה משהו רגשי. כמובן יחסי מין לחלוטין אסורים, נשיקות לחלוטין אסורות. וקטע אחד שהמנהיגה של הבודדים שוב ושוב אומרת, כדאי שתחפור לעצמך את הקבר כמה שיותר מהר, כי אף אחד אחר לא הולך לקבור אותך. אף אחד לא יקבר אותך כי יהיה קבר, אבל אתה לא יכול לעשות את זה בעצמך.
כשאתה מזכיר את זה עכשיו, זה קצת מזכיר לי את החברה העתידנית מאיש הרס עם סילבסטר סטלון.
למה, שהיה מאוד...
לא, אבל אסור היה לגעת ולהתנשק.
נכון, אבל מסיבה אחרת. אצלה, באיש הרס, היו צריכים לדבר איש הרס, תראה מה זה.
הסרט הקלאסי של השבוע לא יהיה איש הרס, כי אנחנו שונאים דברים טובים.
אוי, חבל. איש הרס... מה שהם עשו שם זה שהם רואים סקס כדבר רע. גם בשר אדום רואים כדבר רע, גם אלכוהול, כללות כמובן, אתה מקבל איזה כנסות. ובלובסטר הבודדים הם לא מתייחסים לסקס בתור דבר רע, הם מתייחסים לזה בתור משהו שמשמש כדי לשלוט באנשים. והם עד כדי כך נעשו בדלנים קיצוניים, שהם לא מוכנים את שום סמן של המלון שיהיה אצלם. גם מחזיקים חפרפרת שעובדת במלון כדי שתעזור להם.
עכשיו, מאחר וזה סוג הסרטים שבהם אנחנו מדברים על בן אדם שמרגל אחרי הצד השני, לא חפרפרת, כאילו מישהו שהפך לחפרפרת.
כן, צריך, כן, חשוב לציין את זה.
אם כי הסרט נראה לי הפסיד בדיחה מצוינת בזה שהיא אמרה, we have a molder, ואז פשוט היינו רואים חפרפרת מעבירה להם פריטי מידע.
זה יכול להיות רגע זז נהדר.
כן. אבל אז הבמאי אמר, לא, 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 לא. הקהל עשוי ליהנות מזה.
יש מסרט בדיחות, מכוונות.
זה בדיחות, אבל זה בדיחות מהסוג המודרני על תראו כמה אנשים מומללים. ריקי ג'רווייס בטח רואה את הסרט הזה וכזה, אנשים סובלים ומרגישים לא נוח אחד עם השני. זה הדבר הכי מצחיק בעולם.
סט רוגן.
לא, סט רוגן זה, הם לא מסוממים מספיק, זה כזה.
נכון.
סט רוגן זה, אנשים סובלים, הם לא מסוממים ומספרים, והם לא מצליחים לספר פאנצ'ליין. זה מה שמצחיק את סט רוגן.
כן. אני לא בסדר יותר מצחיק בסרט של סט רוגן.
אביעד, כבר דיברנו על זה. רשימת שינדלר יותר מצחיק מסרטים של סט רוגן. מה יש לנו עם בדיחות שואה היום?
נכון. רוב הבדיחות השואה לא...
סט רוגן גורם לי לרצות להשמיד יותר יהודים. מותר לי להגיד את זה, כן, יהודי גם, כן.
ומושמד. רוב בדיחות השואה שאמרנו, אגב, לא מופיעות בפרק. אולי באוטקס.
לא, 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 לא. אני
Outtakes,
אני לא. אשמור את בדיחות השואה. הולוקסט. הולוקסט השואה של אביעד ותום.
אוי, אוי. והנה שם הפרק.
לא, לא, זה יהיה הספינוף שלנו. אנחנו מקימים פודקאסט חדש שם. כן, בכל אופן. אני זוכר לפני, מה זה היה שנתיים, שדיברנו על ממתקים, הסרט הישראלי...
סוכריות, כן.
סוכריות, סליחה, הסרט הישראלי המשעמם עד מוות, ואמרתי... שיש בו הרבה קטעים שנראים כאילו הם היו עובדים טוב יותר אם הם היו כתובים מאשר כשהם מבוצעים על המסך. כי יש דברים שעובדים מצוין נגיד בספרים או בגרפיק נובלס או מה שלא יהיה. כשאתה יוצר לעצמך את הכל בראש, אבל כשאתה שומע אנשים צריכים לבצע אותם, הגיחוך הטבעי או חוסר הגיון הטבעי של מה שנאמר מתגלה מול העיניים שלך ומול האוזניים שלך, אז הלובסטר הוא ככה. יש פה הרבה דברים שאני חושב, אם הייתי קורא את זה בתוך אנתולוגיה של, אתה יודע, סיפורים קצרים, או באורך של זה, נגיד, מספיק לנובלה, כנראה הייתי מאוד נהנה.
והייתי... לא בטוח, נובלה הייתה יכולה להיות די משעממת.
הייתי מאוד נהנה, והייתי, אתה יודע, מדבר על, אוי, איזה בניית עולם נהדרת, והרעיונות הסאטיריים מצוינים, אבל זה שעתיים, זה פשוט, הדבר הזה נמשך שעתיים, ואין לו מוצדקות. 50 דקות, אולי.
לא, אני חושב שזה היה יכול להחזיק שעה וחצי.
אני גם לא מאמין שזה היה יכול להחזיק שעה וחצי, אני מצטער, זה פשוט...
בעיניי כן, הבעיה פשוט שיש...
זה נגרר, זה כזה מילוי זמן.
מעבר לזה שזה נגרר, יש גם קטעים בסרט שבאמת לא נחוצים. כל הקטע ש... יש את הקטע שהם הולכים... אוקיי, למעשה מהרגע שרייצ'ל וייז מופיעה על המסך, נוספת דמות שאנחנו לא באמת צריכים. ומה שמוזר שהיא גם מקריינת את הסרט... ומתברר סופו של דבר שהיא מקריינת את זה, למעשה זה היומן שלה שהיא כתבה, והסתירה אותו, על ידי שהיא השליחה אותו למקום גלוי בחוף הים. לא יודע למה.
היומן שהנערה הזאת היא כתבה, אתה כאילו קורא עליי תיגר לעוד בדיחות שואב יד?
יופי. הם גם מסתתרים ביער, אגב.
טוב, אבל זה משהו אחר.
זה משהו שיכול להיות מכוון, אגב, יכול להיות שכימנו ל... שנעשה קישור לפרטיזנים.
כן, כי יחסים מודרניים והצורך של החברה לגרום לאנשים להיכנס לזוגיות הם בדיוק כמו השואה.
האחר הוא הנאצי.
קודם הם באו לקחת את האנשים ביחסים הטרוסקסואליים ולא אמרתי כאילו הייתי אחד מהם. אחרי זה הם באו לקחת את האנשים ההומוסקסואליים ולא אמרתי כאילו הייתי אחד מהם. אחרי זה הם באו לקחת את האנשים שנמצאים ביחסים עם בובות עם קריות גוף יפניות ולא דיברתי כי זה היה ממש מגעיל.
ואז הם באו לקחת בני אדם, ולא דיברתי כי הייתי לובסטר. רעיון שהסרט, די, הם לא אומרים את זה בצורה הכי ישירה, אבל זה די ברור. לפי הסרט הזה, כל בעלי החיים בעולם כמעט, הם אנשים שלא מצאו זוגיות. אומרים שבגלל זה יש הרבה חזירים, כי הרבה אנשים משום מה בוחרים להיות חזירים. שזה הופך את זה לקניבליזם, אני לא בטוח.
לא, זה פשוט... זה אומר שאין הרבה יהודים ומוסלמים בעולם הזה.
אז יש לך סצנה ביער שפתאום עובר ברקע גמל. וזה מהרגעים האלה שלא ברור אם אתה אמור לצחוק או שזה רציני.
אני חושב שאתה אמור לצחוק.
אני צחקתי.
כשמסבירים, כשהגיבור מסביר למה הוא רוצה להפוך ללובסטר, הוא אומר כי זאת...
יש לו סיבות טובות.
הוא אומר, זאת חיה ייחודית. ומה שאתה אומר לנו שבעצם רוב האנשים האחרים הם בכוונה לא ייחודיים, שזה מאוד...
רוב האנשים בוחרים להיות כלבים, שזה כנראה כאילו שהם יוכלו עדיין להיות בחברת בני אדם.
כן, אז זה בעצם מטאפורה עמוקה על היחסים בין סחים לסטלנים?
סחים.
סחים. אני אפילו לא יודע איך מבטאים את המילה הזאת, כי אני בעצמי סחי.
כן, לא, אתה לא. אתה סחי במובן הישן, לא במובן החדש.
תודה רבה.
אבל הלובסטר, הוא בוחר להיות לובסטר, אחת הסיבות זה כי הם חיים הרבה מאוד זמן. זה מראה את הדמות של דיוויד, הוא בן אדם מאוד מאוד מחושב, מעבר לזה שהוא עושה הכל לאט. הוא מנסה למצוא את הדרך לצאת מהמלון הזה על ידי זה שהוא בוחר, בתור בת זוג הוא בוחר פסיכופתית, לחלוטין, היא חסרת רגשות, ככה מגדירים אותה. ואחד הנימוקים לזה שהוא בוחר אותה זה שיש לה שיער קצר והוא אוהב את זה. וכדי שהיא תחשוב שיש להם משהו במשותף, הוא מתחזק גם למישהו שבעצם שונא בני אדם ולא אכפת לו מהם. הוא מתחיל בזה שהוא אומר שחבל שהם רק יורים באנשים חצי הרדמה ולא הורגים אותם. אחר כך אומר את זה גם על מישהי שמאמת להתאבד, שחבל שהיא לא הצליחה. ובסופו של דבר זה מצליח, הם הופכים לזוג, הם מקבלים חדר זוגי, אבל היא עדיין לא מאמינה ומחליטה לבחוד אותו על ידי זה שהיא הורגת את אח שלו. והוא נשבר והוא בוכה בחדר האמבטיה, היא מבינה את זה, והוא מסולק חזרה לחדר היחיד. וזה האופי של העולם שבו הסרט הזה מתרחש.
הזוגיות חייבת להיות מבססת על התאמה כלשהי, אפילו אם זה התאמה הכי שטחית שאפשר. שכחנו לציין, בן גווי שמופיע בסרט הזה בתור... האיש הצולע,
האיש שעושה את עצמו צולע.
כן, האיש שעושה את עצמו צולע, זה ההגדרה. הוא נקרא The Limping Man בקרדיטים. כל הדמויות שהם לא דיוויד, הם פחות או יותר כאילו ה-X של ה-Y. והוא מנסה למצוא מישהי שגם צולעת, לא הולך לו. הוא מוצא מישהי שסובלת מדימום מהאף. הוא מחליט ליצור ביניהם קשר על ידי זה שהוא דופק את הראש שלו במשטחים קשים, עד שהוא מדמם מהאף, ולהגיד לה, תראי, גם אני מדמם מהאף.
וזה עובד?
והם הזוגיות הכי מוצלחת שהמלון הזה מייצר.
והם זוגיות נוראית. הם אומרים, כל הזמן הם לא מסתדרים ביניהם.
אולי זה כשהוא דופק את הראש שלו בדברים קשיחים כל הזמן.
כן, אולי כי על זה מבוסס את כל הזוגיות שלהם.
אני לא חושב שזה עובד. אתה כמה פעמים אתה יכול לשבור את האף לפני שכאילו יש נזק?
הוא לא שבור את האף, הוא גורם לעצמו לדימום פנימי.
זה אפילו יותר גרוע, כאילו הוא אמור להיות, זה תהיה זוגיות גריעה, כי זה תהיה זוגיות עם גופה תוך, אני מניח, כמה שבועות.
אז נורמלי.
אביעד? סתם. יש דברים שאפילו הפודקאסט הזה לא חוצה את הקו אליהם, כמו נקרופיליות.
לא דיברתי על זה דווקא. אבל הסרט הוא מאוד בקטע של, הרעיון שכשאתה קובע רק חוקים כדי לשלוט על הכל, זה מנקה אנשים. אחת הסיבות שהם כל כך איטיים וכל כך חסרי רגש זה שהם לא יודעים בכלל, הם לא מכירים עולם עם רגש, הם גילים שהכל קבוע להם מראש.
אבל מצד שני אין אפשרות לברוח מהחוקים, כי גם אלו שבורחים מחוץ למערכת החוקים פשוט יוצרים מערכת חוקים אחרת.
נכון.
אז בעצם כולנו מללים ואין פתרון לשום דבר. הסוף?
בסופו של דבר דיוויד מחליט לברוח גם מהבודדים יחד עם האישה קצרת הראי, ככה הדמות שלה נקראת.
שבשלב הזה בסרט היא קצרת רואי ב-100%.
כן. בתור עודש על היומן שלה מחליטים לעבר אותה לחלוטין, בתירוץ של טיפול תיקון הראייה. הם מחליטים, הזוגיות שהם מתקיימת, ועוד פעם, אתה לא מרגיש כל כך שזה כי הם מאוהבים. זה יותר כי אין להם משהו יותר טוב.
כי לימדו אותם כל החיים שהם צריכים להיות בקשר עם מישהו מישהי.
מזכיר את מה שדיברנו על אנומליסה שבוע שעבר, על בן אדם שיוצר לעצמו את מי שנראית לו האישה האידיאלית, כי הוא צריך משהו כזה. אז פה גם, דיוויד, הוא גדל בעולם שבו הוא חייב למצוא זוגיות, אחרת הוא נהנה של זה.
שני הסרטים הופכים בעצם את הצורך האנושי ליחסים לקומדיה נוראית כזאת, שבה יחסים נוצרים פחות או יותר מחוסר ברירה.
משהו כזה, כן.
כי לימדו אותך כל החיים שאתה חייב להיות ביחסים, אבל זה סרטים שנוצרו על ידי אנשים שמאוד לא אוהבים בני אדם.
כן.
כן.
אני חושב שזה די ברור גם, אם אתה רואה את מי שיצר אותם.
וואו, 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 למה אתה יורד על צ'רלי? צ'רלי קופמן לא כזה נורא.
אתה התחלת.
לי מותר. מי אין הים ארבעת, גם אני צ'רלי קופמן.
לא, אתה לא.
לפי אנומליסה כולנו אותו בן אדם, אז כאילו גם לי מותר לרדת על צ'רלי קופמן.
אתה לא ישמע כמור.
אני אביא את, איך קוראים לו? דיוויד נון?
טיוליס.
לא.
דיוויד נונן.
כן, תום נונן.
תום. למה דיוויד?
אתה רואה, גם לא קוראים תום. הייתי צריך להיזכר בזה יותר מכאן.
עכשיו זה הגיע.
בחזרה, כן. לובסטר, לא אנומליסה, זה הפרק שעבר, תקשיבו לו, הוא נהדר, יש בו בדיחות גרועות יותר אפילו מזאתי.
דיוויד והאישה העיוורת בשלב הזה, מחליטים לברוח. מצליחים לברוח די בקלות, האמת.
אף אחד לא מנסה לעצור אותם, גילו.
כן, זאת אומרת, המנהיגה לא רוצה שהם יעשו את זה, אז הם פשוט בשינה קושרים אותה ומשליחים אותה לקבר. הם בורחים על ידי זה ש... הם בורחים לאיזה דיינר כלשהו.
כן.
וכשהם שם, דיוויד הולך לשירותים, וזה למעשה הדבר האחרון שקורה בסרט, הוא עומד עם סכין מול המראה ורוצה לעבר את עצמו, כדי שעדיין יהיה לו ולאישה משהו במשותף. זאת אומרת, הוא עד כדי כך תקוע במחשבה שזוגיות מבוססת על מכנה משותף כלשהו. לא על הכימיה בין האנשים, אלא זה שיש להם איזושהי תכונה משותפת. אנחנו לא רואים בסופו של דבר אם הוא עושה את זה או לא, הסרט נגמר עם השאלה הזאת.
פם פם פם.
אז זה גם לא משנה. בסופו של דבר הרעיון היה להראות לנו
שזה משהו שם. האמת היא חשף בלובסטר 2, הלובסטר נוקם, נקמת הלובסטר מכה שנית, חזרתו של הלובסטר.
לא. אני לא משתף פעולה עם בדיחות על שמות של סרטים.
זה לא שמות של סרטים, זה בדיחות על סיקוולים.
גם.
אתה בטוח שלא יהיה הלובסטר 2?
אני מקווה.
הלובסטר הטוב?
זה היה רע?
זה הטוב, הלובסטר הבא זה הרע, והלובסטר השלישי, זה שיסיים את הטרילוגיה, זה המכוער. שאז ג'ון סי ריילי הגיע לתפקיד הראשי.
מה עוד יש לך לומר על הסרט עצמו?
זה מסוג הסרטים המיישים האלה ש... אם היית מבקש ממני לעשות לך... זה הגרסה פרודית על סרט אירופאי, זוכה פרסים בכאן, הייתי שם את זה, או את סרט לבן של הנקה, שכשראיתי אותו, אני זוכר כאילו שאמרתי, אתם רציניים כאילו?
אני חושב שהמחשב שאמור לך לעבור בראש זה, וואו, בני אדם זה חרה. לא, אני לא אומר שזה מה שאני חשבתי פשוט.
אוקיי, מאחר ואנחנו כבר זה, המחשבה העיקרית של דני מסוטו זה בני אדם זה חרה מאוד איתי, כאילו, Jesus Christ, move it people, move. עכשיו, אני לא מאלה שחייבים שכל סרט ירוץ ויעשה קאטים כל 20 שניות, הבמה יאהוב עליי זה סרג'יו ליונה, בן אדם שיכול לבזבז רבע שעה על אנשים יושבים ומחכים בתחנת רכבת, אבל הוא יודע איך לעשות לזה פריימינג, הוא יודע איך לגרום לעצם האקט של לחכות להיות מעניין. טרקובסקי, מישהו שדיברנו עליו בעבר, טרקובסקי יכול להפוך את השיעמום
לעוד שיעמום.
לא.
תרקוב... עוד שיעמם.
אוקיי. הסרט ההוא כן, אני מסכים ש... על מה דיברנו שלו?
על, אני לא זוכר. על סולאריס.
כן, סולאריס שלו לא היה משהו, אבל נגיד בגרסה הקצרה שלו לרוצחים של המינגווי, או בפיקניק בצידי הדרך, סטוקר, איך שלא קראו לזה, הוא מצליח להפוך את השיעמום למעניין, הוא מצליח להפוך את הרעיון הזה של דברים שחוזרים על עצמם באופן מכני לאפי, אתה יודע, למעניין ומרתק. הסרט הזה לא עושה את זה. לראות את הסרט הזה עכשיו זה כמו להיות ילד קטן ולראות את אודיסאה בחלל 2001, כזה, get on with it man.
אני לא חושב שהוא כל כך נוראי באיטיות שלו, אני חושב, כמו שאמרתי, אני חושב שהיא מוצדקת עלילתית, אבל הסרט עצמו נמשך קצת יותר מדי, כי הוא מכניס כל מיני עוד ועוד רעיונות עלילתיים שבעצם כשהבנת כבר את המסר. כל הרעיון של הבודדים כמין קבוצת גרילה פתאום.
בנוסף על כך, רוב השחקנים פשוט לא מתאימים לתפקיד הזה. קולין פרל, אני יותר שמח שהוא לוקח תפקידים כאלה מאשר תפקיד האקשן שהוליווד ניסתה לתקוע לו במשך הרבה זמן, כי ניסו להפוך אותו לאיזה סופרסטאר, זה לא התאים לו, אבל גם התפקיד הזה לא כל כך הולם למידות שלו.
אני לא מסכים, אני חושב שהוא עשה פה עבודה טובה, הוא היה אולי יחיד פה שהתפקיד למעשה, צורת המשחק הזאת התאימה לו.
אני חושב ששני אלה שצורת המשחק הזאת התאימה להם היו אוליביה קולמן בתור המנהלת, שבאמת כאילו מרושעת לחלוטין בצורה הטובה של המילה, וכאמור ג'ון סי ריילי, שהאומללות הטבעית שלו פשוט מתאימה. שאר השחקנים, עוד פעם, מאחר והדמויות בנויות באופן כזה חד גוני, כולם אומללים וכולם אומללים בערך באותה צורה, אין פשוט מקום לגיוון. אז יופי, יצרת לנו תזה מרשימה על למה אנשים אומללים, והראית לנו שהם אומללים. מה הלאה?
לא, זה מעבר לזה. זה סרט שבא לתת לך, זה יומרני, אבל הוא בא לתת סוג של פרשנות לחיים, מין תחושה כזו של, תראה, גם במציאות שלנו, אנשים עדיין מתנהגים ככה מוזר, אם אתה לא נשוי עד גיל מסוים, אם אתה אומר שאתה לא רוצה ילדים, אם אתה מחליט ללכת על קריירה פחות שגרתית.
כמו פודקסטר? בן 30?
אמרתי קריירה.
זה שאתה לא מקבל כסף, לא אומר שזה לא קריירה.
אני חושב שזה די מה שזה אומר. אבל גם המציאות שלנו גם כן, אנשים רוצים שתלך לפי איזושהי מוסכמות. אתה אמור ללכת לפי מה שאומרים לך בעצם מראש, אם לא, אז אתה מוזר. הלופסו לוקח את זה יותר קיצוני, אומר, לא רק שמצפים לך לעשות משהו, אתה מחויב לעשות את זה, על פי חוק, אחרת יבוא שוטר ויבדוק אם אתה לבד, הוא יבקש ממך מסמכים.
אם תהיה לובסטר, ייקח אותך שוטר.
ולא רק זה, אם אתה לא מוצא זוגיות, אין לך מקום בין בני אדם. זה הקצנה מוחלטת של הרעיונות האלה, אבל יש איזה בסיס במציאות מבחינת התפיסה הזאת.
אני מבין, עוד פעם, אני מחבב את הסרט רעיונית, אני אוהב חלקים ממנו, חלק מהדמויות, חלק מהסצנות, אבל כיחידה שלמה אני פשוט, אני לא יכול להמליץ עליו.
הוא לא עבד לך.
לא. אז קחו אותו לחדר האפל במלון, תהפכו אותו למשהו אחר, תהפכו אותו לסרט טוב יותר.
אני דווקא כן ממליץ עליו, סרט שהיה אפשר לקצץ בו כל מיני דברים, אבל עם כל היומרנות שלו אני חושב שהוא עובד, אני חושב שהרעיון לעשות מין כזה משל לחיים כמשהו ש... אתה הופך למשטר טוטליטרי שנכנס לך עד לחדר המיטות, בעיניי זה עובד במקרה הזה, כי הם הלכו עד כדי ככה לקיצוניות. זה מספיק קיצוני כדי שתוכל להתק את זה ולראות את זה כסיפור נפרד.
טוב, בסדר. אז אתה אומר שזה סרט שמצליח לפתור לך לפחות חלקית את משמעות החיים. או רגע, האם עשית קרוס אובר מאוד ברור לסרט השני להשבוע?
טכנית עשית סגווי.
לא, אביעד, אני לא יודע איך לבנות סגווי. האמת זה סגווי מאוד גרוע שלא עשיתי פה, כי שם הסרט בעברית הוא בעצם טעם החיים. אנחנו הולכים לדבר על...
Tired of questioning your own existence?
Not much happening at the moment, is there?
Now, in a special limited offer...
Don't stand there, Corbin! Why, you've never seen the hand of God before!
The meaning of life can be yours. Yes, it's all here. In a new, unabridged translation by Monty Python.
I mean, what's it all about?
Philosophy!
Oh, that sounds wonderful.
Is that a sport?
No, it's more of an attempt to construct a viable hypothesis to explain the meaning of life.
Including why you were born.
And what are you doing this morning?
It's a birth.
Wonderful what you can do nowadays.
What do I do?
Nothing, dear. You're not qualified.
Why things don't always work out.
The mill's closed. We're destitute. I've got no option but to sell you all for scientific experiments.
What dreams mean.
Wouldn't you like to know?
Makes you think, doesn't it?
Why people who don't speak your language want to hurt you. Why you like sex.
Sex, sex, sex. Where were we?
Monty Python וטעם החיים. וטעם החיים וטעם החיים.
מונטי פייתון נקודותיי עם טעם החיים.
או אולי מקף.
The meaning of life במקור.
סרט של קבוצת מונטי פייתון. זה הפעם שלנו שאנחנו עושים את זה פה, לא?
סרט הכי חשוב שהוא קרה לפסטיבל קאן, אני חושב.
הגיוני. סרטו של...
ב-1983.
כן.
עקרוני, סרט הקולנוע האחרון שלהם כחבורה.
הבמאי הוא אחד טרי ז'ונס.
וי.
וי, וי. לא יודע למה פתאום צרפתים אצלי.
אני לא יודע, כי הוא יודע צרפתית.
עם גרם שפמן, ז'ון קליז, טרי גיליון, אריק אדל ומקל פלין.
כן, עם טרי
ג'ונס. מקרל פלין, כן.
שגם משחק.
ועכשיו, לא, זה היה את כותבים.
כן.
והשחקנים הם גרם צ'פמן. לא, 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 השחקנים הם בריטים. מבין, הכותבים היו צרפתים, השחקנים הם גרם צ'פמן, ג'ון קליז, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones and Michael Palin.
אז הם בריטים, אחרי אמרת את זה עם מבטא אמריקאי?
טקסני, כן.
יופי.
אוקיי.
אני לא יודע אם עשית את זה כבדיחה על קטע מהסרט או שסתם יצא לך.
אני חושב שסתם יצא לי. בכל אופן.
על מה הסרט? בהצלחה.
משמעות החיים הוא אוסף של סקצ'ים שחברי מונטי פייתון כתבו שאמורים להראות באופן מתקדם איך החיים האנושיים מתנהלים להם באבסורדיות, חוסר היגיון, כאב, סבל וצער.
פלוס מינוס, מה זה להיות בריטי?
כן. ומשום מה, הוא מתחיל עם סרט קצר שקשור באופן תיאורטי, אני מניח לנושא.
לא, הוא לא, זה מונטי פייתון.
כן. הוא מתחיל עם The Crimson Permanent Assurance, סרט שטרי גיליאם ביים. הסרט הראשון שטרי גיליאם ביים?
לא, הוא ביים לפני זה כבר.
אוקיי, בסדר. על חבורה של פקידי בנק, לא בנק, חברת ביטוח.
כן.
סקנים שמודיעים להם שהם עומדים להיסגר, והם מחליטים למרוד במנהלים שלהם. עד כאן הכל טוב, ואז הם מוצאים להורג את המנהלים שלהם. עד כאן קצת מוזר. ואז הם פורסים כנפיים ומפליגים בבניין שלהם, שהוא עכשיו גם ספינה שאף
הם הופכים לפיראטים.
כן, הם פיראטים של עולם הבנקאות, והם פושטים על בנקים אחרים.
ואז הם שרים על זה. אבל זה לא קשור לסרט עצמו.
אני חושב שתיאורטית. האמת, יש איזה קולבק, כי לקראת סוף...
הם מופיעים שוב אחר כך.
כן.
ואז יש דגים.
כן. אז הסרט עובר בין חלק אחד, הנס של הלידה, חלק שני, הנס של הלידה...
חלק שתיים?
כן.
העולם השלישי?
כן.
יורקשר?
לגדול וללמוד, מלחמות, אמצע הסרט, רגע שפשוט קוראים לו אמצע הסרט.
שבו מחפשים את הדג?
כן. גיל המעבר, השתלת איברים.
זה חלק חיוני בחיים?
כן. שנות הדמדומים ומוות.
יאפ.
מוות.
כן. ככה הוא נשמע פחות יותר.
ובכל חלק יש סקטש או שניים.
כן, עכשיו, זה די חזרה של מונטי פייתון למה שהם עשו בקיקס המעופף. סקטשים
It's...
כן. סקצ'ים ש... שני הסרטים הקודמים שהם עשו היו סרטים עלילתיים, אמנם עם הרבה...
עלילתיים.
כן, הרבה בדיחות שמשתלטות לרגע על העלילה ודברים כאלה, אבל היה סיפור אחד שהולך לאורך הסרט. ופה הם חזרו לרעיון של הסקצ'ים, של לעשות באמת, לקחת גם את הרקע שלהם כאקדמיים שלמדו, בין השאר, חלקם למדו היסטוריה.
חלקם רפואה.
רפואה, דברים כאלה.
חלקם למדו באוניברסיטה הליכות מטופשות.
כן, זה עשו וזה מייג'ור.
לא הרבה אנשים יודעים, ג'ון קליז נהיה בשלום מסוים דוקטור להליכות מטופשות, והיה פרופסור, אבל אז האוניברסיטה העיפה אותו.
ואני למה.
הוא נתפס עם טוקי, עושה דברים לא נעימים.
בגלל זה הטוקי מת?
הוא לא מת, הוא רק ישן. הוא נח, אביעד, הוא נח.
אז כאמור, זה סרט של מוטי פייתון. אי אפשר לא להיכנס לכל מיני אסוציאציות איתם. בוא נגיד, אם במקרה לא ראיתם אף פעם משהו של מוטי פייתון, אל תתחילו עם זה.
לא.
זה אחרי שכבר התרגלתם אליהם, כי פה הם הלכו על דברים... על הומור שחור במיוחד.
זה אפילו לא אוסף הסקצ'ים הקולנועי הכי טוב שלהם, שזה בעיניי Live at Hollywood Ball.
כן, שהוא גם מאוד מאוד אפל.
כן, אבל הסרט הזה בשלב מסוים כאילו הופך לקומדיית גרוס אאוט לחלוטין. השלב הזה הוא שנות הדמדומים, כאילו.
לא לחלוטין, זה קטע אחד.
לא, יש שני קטעים, יש את ה-Live Organ Transplant.
שהוא לא גרוס אאוט לדעתי, כי יש שם שיר.
ו... טוב, אם יש שם שיר, הוא לא גרוס אאוט, אני...
יש שם כמה בדיחות מצחיקות, יש שם כמה דיאלוגים.
אביעד, אני הולך לערוך מחדש עכשיו את סדרת סרטי המסור, ואת קניבל הולוקוסט, אהוב נמחה, ולהוסיף להם, אתה יודע, שיר באמצע, וזה יהפוך אותם לחלוטין, ללא גרוס אאוט.
כן, די.
כן. וכמובן, מר קריוסט, הדבר הכי דוחה שמונטי פייתון אי פעם עשו, לטוב או לרע, זה תלוי בדעתכם.
הקטע שכולם זוכים בסרט.
כן.
אני ראיתי את הסרט הרבה פעמים. אחת מהן הייתה על מסך ענק בגן העצמאות, שהיו שם הרבה אנשים שבאו משפחות וכאלה, היה סרט חינם, באו לראות. היה מאוד מעניין לראות את התגובה שהם בקטע הזה.
כי זה מתחיל, אתה יודע, וכזה, אוקיי, זה קצת דוחה.
כן.
זה ממש דוחה.
זה מאוד דוחה.
זה מאוד דוחה.
זה...
אוי ובוי. אוי ובוי.
ואז הוא מתפוצץ.
כן.
אז זה קטע לא נעים.
לא. לא לראות לפני האוכל, בזמן האוכל, אחרי האוכל, או בקרבת מזון כלשהו, כי זה עשוי להרוס אותו.
כן. לא עד חומרים אורגניים גם.
אנחנו עשויים חומרים אורגניים.
בדיוק. אבל את הסרט עצמו אני מאוד אוהב. זה, אוקיי, תראה, זה הסרט האהוב עליי ב-1983, אבל זה לא חוכמה כאילו שנה די חדשה. זה לא
הסרט האהוב עליי. אני אוהב איך שאתה יודע כאילו מראש, אתה מדרג סרטים... כאילו, כשאני מדבר איתך...
הבדקתי את זה.
לא, לא, כשאני מדבר איתך על סרטים, אתה יודע, זה הסרט הכי טוב של הבמה הזה, אתה כזה לא, אבל אתה יודע באיזה שנה מה הסרט הכי טוב, אם היא שנה חלשה או לא.
כי נולדתי ב-1983, ובדקתי אילו סרטים היו באותה שנה.
אתה אומר שאתה סימן רע לסרטים, כאילו?
מתברר.
כזה, במה הוליווד כזה, האביעד מגיע, תפסיקו לעבוד ברצינות.
תדחו את המדאוס בשנה, מהר. אם הייתי רק נולד בשנה שהיה מדאוס.
מה זה היה משנה?
הייתי צעיר יותר.
טוב.
בחודשיים.
אני מזכיר אתך שזה סרט טוב, כי מונטי פייתון בשלב הזה של הקריירה שלהם היו כל כך, אתה יודע, בטוחים בעצמם וכל כך ידעו מה הם עושים.
גם הם מפורסמים כבר בזכות עצמם.
לא, כן. היה קשה להם לפשל פשוט, כי זה עדיין בשלב שבו הם היו כותבים טובים שיודעים איך לעשות קומדיה טובה. האם זה מצליח במשימה שלו? כאילו בניסיון...
מה המשימה שלו? זו השאלה.
תראה, אתה בחרת את הסרט הזה. אני, אתה יודע, כשדיברנו על איזה סרט לדבר עליו ביחס ללובסטר, אני כזה...
היו כמה הצעות.
כן, כזה, פרנהייט 451, 1984.
כן, או סרט שלא מבוסס לספר יותר מפורסם ממנו.
די ליב, ואתה כזה לא...
די ליב? זה היה הצעה?
אני הצעתי את זה.
רק בגלל רודי פייפר.
כל דבר בגלל רודי פייפר. אני... כשדיברנו על המדאוס, לא על המדאוס, סליחה, כשדיברנו על פורן סקרפייס, רציתי להשוות אותו לדי ליב, כשדיברנו על אינסייד אאוט, רציתי להשוות אותו לדי ליב.
זה, אתה יודע מה זה, כי כבר דיברנו על קומנדו, אז אתה צריך אחד חדש עכשיו.
די ליב יותר טוב מקומנדו.
אני בטוח שיצא סרט שיזכיר לו את די ליב בשנה הקרובה. זה 2016, יש לך מסיבה.
אז כן, לסרט הזה כאמור, מנסה... לקחת את האבסורדיות טבעית של מונטי פייתון שעד אז הייתה מאוד חברתית ומאוד ספציפית לאנגליה. כאילו מונטי פייתון המקורים, תגובת נגד לסוג מסוים של תרבות אנגלית.
כן.
ולהפוך אותה באופן גדול יותר לתגובת נגד לכל הקיום האנושי, כי מה משמעות החיים על פי מונטי פייתון? אין, כלום. אין. כאילו, כאילו...
It's a movie about nothing.
כן, אנחנו מסתובבים על כדור חסר משמעות שיפול יום אחד לתוך השמש, וכל זכר שלנו ייעלם, אז...
הוא לא ייפול, הוא יותר השמש תבלע אותו.
כן, כן. So you gotta laugh, right? כן. אין לך הרבה אופציות אחרות.
הרעיון שהם הלכו עליו פה הוא בגדול, באמת, לשאול שאלה שאין לה התשובה. זה הרעיון. הסרט מתחיל עם דגים שמדברים עיניהם, ובמהלך הסרט עוד מדי פעם הדגים האלה מופיעים, ובעצם הדגים האלה רוצים לדעת מה משמעות החיים. ואז הם מקבלים פשוט סדרה של סקצ'ים שמפרטים את חיי האדם לפי שלבים, והם לא מקבלים תשובה. זה לא, הם לא יקבלו את התשובה גם. כי אין איזה תשובה, אין החיים משמעות מיוחדת. זה משהו שפשוט עוברים אותו. וזה נראה כי הוא מונטי פייתון בחוץ, זה נראה כי הם קודם כל אמרו, טוב, על מה נעשה סרט? על משמעות החיים. אוקיי, מה משמעות החיים? לא יודע.
איך עושים סרט כזה? אז זורקים בדיחות.
הבדיחה היא שכשהם עשו את, כשהם קידמו את מונטי פייתון והגביע הקדוש, שאלו את אריק איידל על מה הסרט הבא שלכם, הוא אמר על עלייתו ונפלתו של ישו, או משהו כזה. הוא אמר את זה בתור בדיחה. וזה באמת, הבדיחה הזאת הפכה לבסיס לבריאל כוכב עליון. אז אני אנחש שגם פה זה התחיל עם משהו כזה שהם עשו סיור בוחין, בא לכם לעשות סרט, אוקיי, על מה הוא יהיה? אני יודע, משמעות החיים. אוקיי. טרי, אתה מביים הפעם? לא, טרי, לא טרי, טרי. טרי. הבריטי.
אביעד, מאחר אני אוהב לשאול אותך את השאלות חסרות הקשר האלה שאתה לא יודע איך לענות להן.
42.
מי הפייתון האהוב עליך?
כולם.
פור שיזל?
אין לי פייתון אהוב, זה כל אחד יש לו את התפקיד שלו.
אני אוהב את הבורמזים. הם מאוד ארוכים, הם יכולים לאכול פיל, ולהחזיק אותו ולהפוך לכובע.
כן, זה נכון, האמת, הם באמת טובים.
זה בדיחת נסיך הקטן לאנשים משועממים.
זה בדיחה זואולוגית.
אני לא חושב שזה נראה, אני חושב שזו, אם יש זואולוג שמקשיב לפרק הזה, הוא תולש את השערות שאין לו וכזה, על מה אתה מדבר? זה לא נכון.
יש בסרט הרבה סטירה, שזה, באופן שאופייני מונטי פייתון, זה לא סטירה על משהו שקורה בזמן שהסרט מוקרן, זה סטירה על ההיסטוריה.
טוב, תקשיב, אם זה הסטירה על מה שקורה בדיוק בזמן שהסרט מוקרן, הם צריכים להיות מסוגלים לראות את העתיד בזמן ההפקה. זה קצת...
זה לא כזה קשה, כשזה, בפוליטיקה זה לא קשה.
אוקיי, כן.
אבל אחד הקטעים באמת שהם יותר מרשים לעצמם שם להיות למתוח ביקורת על איך שהבריטים תופסים את עצמם זה בחלק השלישי של המלחמות שבו החלק ממנו מתרחש בזמן מלחמת זולו הקצינים מסיירים בין החיילים החיילים שחוטים נקרא את זה
כן.
אחד מהם הוא רק ראש מדבר
אוקיי אני מה? מה שאהבתי בסצנה הזאת, ואני חושב שזה שיקוף של מה שהופך את מונטי פייתון לכל כך הרבה יותר טובים מ-99% מהקומיקאים האחרים בהיסטוריה האנושית, רוב האנשים היו מגיעים בערך לנקודה הזאת, שזו נקודה סטירית שהייתה מאוד ישנה כבר אז של הוי, הקצינים לא אכפת להם מחיי החיילים.
כי מה שקורה זה שהקצינים עוברים בין כל החיילים שנטבחים, כן. ואז... יש משבר כי אחד הקצינים איבד רגל בלילה.
כן, עכשיו, וזה, ואתה, בהתחלה הבדיחה היא כזה, לקצינים לא אכפת, והקצינים, אתה יודע, מדברים בכזה, או, כן, צ'פ צ'פ, צ'יריו. כן.
פשוט תנוח קצת וזה בטח יעבור.
ואז אנחנו מגלים שאחד הקצינים איבד רגל.
כן.
ואתה אומר, אוקיי.
והם תוהים אם זה יתוש.
ואז בא הדוקטור, לבדוק אותו והוא כזה, לא, לא, זה בסדר, הוא רק איבד רגל. אני חושב שזה מבוסס על סיפור אמיתי, כי בזמן אחד המלחמות נגד נפוליון, הדוקס מוולינגטון, אני רוצה להגיד, איבד את הרגל שלו מכדור תותח, והקצין שלו בא אליו, וזה מתועד היסטורית, כזה אמר לו, by Jove, you lost your leg, והוא כזה, yes I did. זה תגובה מודרית כזה, כן? יש לך עוד משהו להגיד בנידון?
פה זה שונה, פה הם לא מתייחסים לזה באדישות, להפך, זה הדבר שמדאיג אותם.
לא, אבל הם מודאגים על זה באותם, הם מודאגים על זה כאילו אחד מהם איבד את הפלאפון שלו או משהו, זה כזה,
כן, אבל זה מגיע למצב, חייל בא לדווח להם על כל ההרוגים שיש להם, והטיפול הרפואי שיצטרכו לעשות, אומרים, תקשיב, זה לא כזה, עזוב את זה רגע. יש משהו יותר חשוב. אחד הקצינים איבד רגל.
הוא איבד את הרגל, אדוני! לא ידעתי, אוי ובוץ, עד שזאת, אני אקרא לחבר'ה אחרים.
עכשיו, הרבה אנשים היו, לא היו מצליחים לעשות מזה משהו שהוא לא פשוט פטיש לראש. הקטע הזה, לא מילולית למרות שמונטי פייתון בטח
סור. לא, מונטי פייתון זה רגל ענקית לראש.
גם, זה הכל. הם מוכים בלמעוך אנשים תחת דברים, אבל זה משהו שאני מאוד אוהב בסגנון שלהם, והסרט הזה מציג את זה בצורה יפה. הם צוחקים פה על משהו שהוא בעצם די ברור. אנחנו יודעים שהקצינים הג'נטלמנים היו מנותקים מהעם, אבל הם עושים את זה בצורה מצחיקה, כי כל שם זה בדיחות.
הם גם גוררים את הבדיחה למקומות לחלוטין לא צפויים. כאילו, אתה היית חושב שזה יעצור שם, אבל לא, זה ממשיך.
אתה עושה לדעת למה אין לו רגל.
כן, אז הם יוצאים לצוד, הם אומרים, אה, בטח נמר לקח את זה.
טיגריס.
לא, סליחה, מישהו אומר, אולי טיגריס אכל לו את הרגל, ואז הם כזה, טיגריס באפריקה? זו בדיחה נהדרת. אולי הוא ברח מגן חיות? אז הם הולכים לצוד את הטיגריס, שהם לא אמור להיות באפריקה, כי אין שם טיגריסים.
אבל הרופא אמר שאולי זה טיגריס.
כן, והם מוצאים שני אנשים בתחפוס את הטיגריס. ש100% לא גנבו שום רגל של אף אחד. לא, לא, לא.
הם לא הסתירו את המסיכים.
כן, הם לא נכנסו לאוהל של קצין, הזריקו לו חומר הרדמה, ניסרו את הרגל שלו וברחו. בשום פנים ואופן. כאילו, אתה בחיים לא התעצבה שהבדיחה תלך לשם. אם אומנות ההומור זה להיות לא צפוי, אז כאילו, מונטי פייתון הם הבטהובן של האומנות. כאילו, אתה...
הם חרשים? הם חרשים?
אחרי חלק מפיצוצי התותח בגביע הקדוש ובלייף אוריין? כן.
וזה כן, זה משהו זה מדהים שזה יראה כאילו, לא היה להם איך לסיים את המערכון הזה, הם פשוט סיימו אותו בשנה מסוים.
אף פעם אין.
הם פשוט הלכו והלכו עד שהם סיימו אותו.
כן, העובדה שהם לא יכולים לסיים מערכון עם בדיחה שהם בעצמם יצרו.
כן, והם סיימו אותו על ידי זה שהם עוברים לאמצע הסרט, שהוא הנונסנס המוחלט.
והבעיה עם כל הנונסנס הזה זה שבאמת, אנחנו... אתה יודע, כשראיתי זה בפעם הראשונה אהבתי את זה יותר, כי אנחנו חיים, אני חושב, בעידן של הפוסט פמילי גיא, שבו בדיחות שלא קשורות כבר נהיו מעיפות לצופה המודרני.
כי כולם גדלו על מונטי פייתון.
כי כולם גדלו על מונטי פייתון והעתיקו אותם, ובשלב הזה דווקא סרטים כמו הגביע הקדוש ובריין כוכב עליון עובדים הרבה יותר טוב, כי יש להם איזשהו מבנה סיפורי לתלות את הבדיחות האלה, ופה חלק מהבדיחות אפילו לא קשורות לתמה המאוד מאוד משוחררת שבחור גם ככה. כאילו, מה לזה לקשר של The Penis Song?
זה פשוט שיר.
כן.
שאריקה ילד חיבר ורצה להכניס.
כן, כי אריקה ילד לא אוהב לו שיר שירים.
עכשיו, Penis Song...
יש לו שיר שמח, והוא שר שיר שיגעון.
כן. Penis Song, נגיד, פה זה מופיע בתור בדיחה קטנה ברקע. כשהם עשו את ההופעה החיה שלהם, לפני שנה וחצי, הם הרחיבו אותו לעוד שני בתים. שזה כבר היה אוברקיל, הבדיחה. זה כבר כאילו... זה דבר אחד שאריק הרנדו יושב ככה על פסנתר בלאונג' יוקרתי ואומר, הנה שיר קטן שחיברתי לי, ואז הוא, isn't it awfully nice to have a penis? ופשוט כל המיליון הנרדפות שיש לו לעבר מזרחי. כשהם עשו את זה על הבמה, הם עשו את זה עם הרבה רקדנים, הרבה זמרים, תאורה, קוריאוגרפיה.
בדיחה לא צריכה להיות גדולה כדי להצחיק.
זהו. עכשיו, ההופעה אמנם הייתה מהנה, אבל היא הייתה יותר מהנה בגלל הנוסטגיה, בגלל שמכירים את הבדיחות.
כי הקהל ידע את הבדיחות. אתה לא היית צריך אפילו את מונטי פייתון על הבמה, ולמעשה זה היה בארץ, אז רוב האנשים לא ראו אותם על הבמה, הם ראו, הם שילמו על צילום חי של ההופעה.
אני עשיתי את זה.
כל הכבוד.
לא קיים את הקרדיס, פשוט היה כניס פנוי.
באותה מידה הייתם יכולים לצחוק, פשוט להושיב את כל הקהל הזה של מעריצי פייתון, אני מניח ותיקים, או לפחות בהרצה שלהם, ולהגיד להם, עכשיו תחשבו על הפרץ סקאץ', וכולם כזה חושבים, וכולם חושבים ביחד, ומגיעים ביחד לאותו פאנל וכזה, זה היה סלאפ יור ניז.
כן, חושב שהוא יישולה במדרגות.
תסקי את הרדיס, תסקי את הרדיס, לא, כן, תסקי את הרדיס של
הדלת הסחויה מזכוכית.
זה פטיו. וכזה, אריק איידל נכנס לחדר כזה. אתם יורדים על מונטי פייתון? אריק איידל הצרפתי הכותב. You have just made a powerful enemy. ואז יורדת עלינו רגל כזה.
כן. והוא מוזג לעצמו וויסקי.
אני לא חושב שהמיקרופון
יקלוט את וויסקי. אבל זה הרעיון.
עכשיו, אפשר להגיד שאריק איידל זה הפייתון הפחות אהוב עליי? בגלל הקריירה הפוסט-פייתונית.
כבן אדם הוא גם פחות אהוב עליי.
אני לא מכיר אותו כבן אדם, הקריירה הפוסט-פייתונית שלו היא הכי פחות מעניינת.
הוא היה בקספר,
בדיוק. לא, לא, הוא היה בסיקרט נפנים 2. טימי טו דה רסקיו.
אני אגיד לך למי יש את הקריירה הפוסט-פייטונית הכי פחות מעניינת, לגם צ'פמן.
לא, אני חושב שזה מאוד מרתק. אנחנו עוד לא נחשפנו לכל הדברים שהוא עושה, אבל אתה יודע, מאוד מרתקים בעיניי. אתה יודע, הדברים שאחרי, מה שמעבר למסך.
כן.
כן.
הקטע שהוא מת היה מאוד מרתק.
לא, אנחנו, הוא עובד על משהו, הוא עובד על איזשהו פרויקט, אני מרגיש את זה בעצמותיי.
היה את הסרט התיעודי עליו, שמעשה זה הקלטות שלו בעיקר. ופייתונים אחרים מגלמים דמויות מהחיים שלו. שזה היה סרט בסדר.
בדרג?
לא, באנימציה. שהיה סרט בסדר, אריק איידל לא הסכים להשתתף בו. למה? כי זה אריק איידל, הוא מניאק.
אבל הוא כן הסכים להשתתף בשרק 3. יש לו הרבה כבוד עצמי.
לא, יש לו הרבה כסף.
ברובוטריק עם הסרט. שבעצם אחד הסרטים היותר טובים שלו, אני חושב, מהתקופה הפייתונית.
אתה מציע לאריק איידל להשתתף בסרט, הוא שואל כמה. אם התשובה מוצא חן בעיניו, הוא השתתף. האחרים הלכו לטלוויזיה בעיקר, או במקרה של טרי גיליאם, הוא הופך לאחד הבמאים הכי טובים בעולם. חלק מהזמן.
כן. הופך לאחד הבמאים הכי מושכי אסונות בעולם.
כן. רוב הזמן. וזה מעניין שהם...
אני מתפלא שכאילו טרי גיליאם לא ביים סרט על הבמאי קולנוע שלא מסוגל להפיק סרט, כי כל הזמן קוראים לדברים נוראים. זה נשמע כמו עלילת טרי גיליאם.
באופן אירוני זה הסרט שיהיה לו הכי מוצלח, שיהיה לך הכי חלק.
לא, הסרט האחרון שלו הלך בסדר, לא שמענו לו שום דבר. זה שדיברנו עליו?
כן, לא שמענו לו שום דבר, דיברנו עליו.
כן, תאוריית. לא, לא שמענו לו שום דבר שקרה בזמן ההפקה שלו. אף שחקן לא מת באמצע נגיד.
ככל הידוע לנו.
כן.
טרי ג'ונס ומייקל פארין הלכו לעשות תוכניות תיעודיות בטלוויזיה.
כן, הם מאוד טובים בזה.
כן, הם אוהבים את זה, הם חזרו למעשה לרקע שלהם.
וג'ון קליז?
ג'ון קליז הוא ג'ון קליז.
לא, אבל כאילו, מה ג'ון קליז עשה בשנים האחרונות? אני באמת לא.
כאילו,
הקריירה, הקריירה...
הוא היה בפרסומת של שוקולד.
הקריירה הפוסט-פייתונית שלו היא הכי מוצלחת מהבחינה שהוא עשה את המלון של פולטי.
כן.
שנחשבת, אתה יודע, בין הרבים לסדרת קומית הבריטית הגדולה בכל
הזמן. היא לא הגדולה פוסט-פייתונית, כי זה היה במקביל.
כן. וכמה סרטים מאוד מאוד מצליחים.
כן, אין ספק שהוא הכוכב הגדול שלהם.
כן. מה... יש משהו בסרט הזה שהפך אותו בעיניך ליותר מוסף מערכונים? כאילו באמת מצליח?
כן, קודם כל, בניגוד לך, אני דווקא חושב שמצפייה לצפייה אני יותר נהנה ממנו. אני רואה עוד פרטים, וזה מהסרטים האלה שככל שאתה יותר מכיר את הבדיחות בעל פה, ככה אתה יותר מרגיש שאתה חלק מהחוויה. וחוץ מזה, זה סרט גם שמבחינת, מבחינה קולנועית, מבחינת העשייה שלו, אני חושב שהוא מאוד מעניין, כי עוד פעם, 1983, אז האפקטים הם אפקטים שהיו זמינים באותו הזמן, ולא בתקציב גבוה במיוחד, ומסדרו עם זה ממש יפה בעיניי.
תראה, בגלל שזה אוסף סקטשים, זה דורש, הקהל לא צריך להאמין שמשהו מתרחש.
הקטע של...
אתה מוכן לקבל את העובדה שזה נראה זול.
כן, הקטע של Every Sperm is Sacred. שיר, קטע מוזיקלי שלם שבו אב כשיום ביוקשר מודיע לילדים שלו שהוא צריך למכור אותם כי אין לו כסף להחזיק את כולם, ואסור להשתמש בקונדום כי הכנסייה לא מרשה. ואכן, כל פעם יהיה לו ילד חדש, כל הזמן.
אני לא חושב שהרעיון עובד ככה, אבל אוקיי.
בסרט הזה כן.
כן.
וכדי להסביר להם את זה, הוא מתחיל לשיר. וככל שהשיר מתגבר, ככה הוא הופך יותר ויותר לקטע, לקלם איזה מיוזיקל ענק, מגוחך לחלוטין, עם אנשים מכל, עם כמרים ששרים, ובובות של ישו, ובסוף יש אפילו דרקון סיני ברקע, כי למה לא? שזה מסוג, זה משהו שאני מאוד אוהב בסגנון של הסרט הזה. הם מתחילים רעיון והם נותנים לו פשוט לזרום. הם נותנים לו להתגלגל הלאה, הם לא עוצרים.
ואז הם פשוט מפסיקים אותו כשנגמר להם הכוח.
שזה בדיוק הסגנון שלהם, רק שפה הם הולכו יותר בגדול. בניגוד לדברים הקודמים שעשו, ששם הם פשוט נתנו לדבר להתגלגל, עד שהחליטו שאוקיי, אין לנו מה לעשות עם זה יותר, בואו נעבור הלאה. ואם לא מצליחים בעיניך, אתה יכול לצעוד במעלה מאורד הכיכר.
אפשר לקחת הפסקה במקום?
טוב, בסדר.
תודה. אני רוצה זה, כל פודקאסט על מונטי פייתון נהפך בשלב מסוים לאוסף ציטוטים עם מונטי פייתון בלי שום הקשר ביניהם.
ברור.
שזה בערך, האמת זה בדיוק כמו שמונטי פייתון לא היו רוצים, כי הם היו אמני החוסר, אתה יודע, לא לעמוד בציפיות, אלא לקרוא עליהם תיגר, ובסוף אנשים חוזרים על אותם בדיחות שוב.
שלא היו כל כך טובים, אני מצטער, זה אשמתם.
מישהו אמר לי פעם, מישהו סיפר לי על הופעה חיה, שבה הם עשו את הפרץ סקאץ' וכל הקהל מתחיל לצחוק כמובן מראש, ואז לקראת סוף הסקאץ' פתאום המוכר אמר, טוב אתה צודק, והסכים להחזיר לו את הכסף, רק כדי שהם יוכלו לשבור את הציפיות של הקהל.
כן, והתגובה של ג'ון קליס לזה במהלך המערכון הייתה, טוב, אומרים שהתאצ'ריזם לא פותר שום דבר.
כן. טוב, זה היה טעם החיים.
מה עם משמעות החיים?
לא, טעם החיים. שזה,
טעם החיים הוא קוקה קולה.
פקן לימון.
פקן לימון, לא טעמתי את זה אפילו. בגלל שבעולם לא טעמתי חיים.
זה תואבה גנטית שנוצרה באמצעות החלאה בין פקן ללימון.
אני יודע שטעם המוות הוא קריסטל מנטה, זה ברור לי.
לא, זה סלמון.
עם קריסטל מנטה.
קריסטל מנטה נותנת לך כנפיים. וככה אתה מגיע לגן עדן.
לא, אתה מתעלף ואתה חושב שיש לך כנפיים.
היוצרים של קריסטל מנטה הולכים לתבוע אותנו.
לא, כי הם סביר הדרך כבר שמו דברים הרבה יותר גרועים.
אוקיי.
יותר גרועים בקריסטל מנטה הורג אותך ושואף אותך לקיילו, כן.
אתה רוצה להכניס עוד בדיחת שואה כאילו?
לא, זה התחום שלך.
מה יצא מהמקלחות בתאי הגזים?
גזים.
קריסטל מנטה. לא יודע.
לא.
אתה לא טוב בנונסנס. אתה אומר שהיסטורית זה לא נכון, כאילו אתה...
אתה לא טוב בנונסנס.
אתה מתחיל ספק במחקר ההיסטורי שלי.
אני לא מכחיש.
זה היה שורה שנייה באמצע.
שורה שנייה באמצע?
שורה שנייה.
אני בטוח שעשינו את הבדיחה הזאת כבר פעם.
סביר להניח. אז עוד הפעם הבאה, אני הייתי תום שפירה.
אני אביה שמיר.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day in an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. On expanding and expanding in all of the directions it can whiz, as fast as it can go at the speed of light, you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure how amazingly unlikely is your birth, and pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here.